יאללה.
אז אנחנו מתחילים, עזרת השם, פרק א', אנחנו בשיעור השני. אז אחרי שדיברנו בהרחבה בהקדמה על י' ג' מידות, ואיך שהאדם נברא בתבנית דמות האלוקות, הלא אמרתי אלוקים אתם, מבשרי יחזה אלוקה. דיברנו על זה שלא ייתכן שהאדם נברא בדמות האלוקה, אבל חלילה הוא לא ישווה את המידות שלו למידות האלוקיות, הרי אז הוא מחזיב הצורה. כפי שדיברנו, דיברנו על מצוות והלכת בדרכיו, שזו מצווה מהתורה, כתובה שלוש פעמים באותה פרשייה, דיברנו על המשמעות שלה. אנחנו הולכים בי"ג מידות ורוצים להשוות את מידותינו למידות של הבורא. הדגשנו שאלו י"ג מידות של מיכה ולא של משה רבנו, משום ששל מיכה הם השורש העליון של י"ג מידות של משה, של השם השם כן רחום וחנון. לכן הרמ"ק נבנה על מיכה הנביא, מי אל כמוך, נושא עוון, לשארית נחלתו. ובאמת הפלא הוא שלמרות שביום כיפור וגם ביום יום אנחנו אומרים תמיד י"ג מידות של משה, תשימו לב טוב בסידור שמדי פעם יש ניצוץ בסידור התפילה דווקא לי"ג מידות של מיכה, שהן עליונות יותר. איפה זה נמצא למשל? עוד מעט ימים נוראים. יעבור זה של משה. איפה? איפה אנחנו מוצאים בסידור י"ג מידות של מיכה? שהם אמרנו עליונות יותר משל משה. מה השורש שלהם? לא, אני מדבר איתך על י"ג מידות של רחמים. מי אל כמוך, נושא עוון, לשארית נחלתו, לא יחזיק ליד אפו. מו? אתם אומרים? באמת? יש את כולם? כל השלוש עשרה? בסידור!
בסידור כל יום כאילו?
לא.
ישראל אמר, כל יום?
בחגים, ימים נוראים.
תשליך.
יפה מאוד. ישראל, שימו לב, ראש השנה, ראש השנה שבו אסור להגיד נפילת הפעם וכולי, כי שם אין עניין של תשובה אלא עניין של המלאכת השם ומשהו שבאים כאומה, אנחנו רואים שדווקא בתשליך יש את י"ג מידות של מיכה. וגם ביום כיפור, אם אני לא טועה, יש כמה מקומות שזה מפוזר. אה? כן, יש. אה? מה, אשכנזים אתה מדבר? ספרדים. לא. מה מי? לא, אבל זה משהו אחר. אומרים רק את מי אל כמוך, אבל לא אומרים את כל י"ג מידות. אומרים משהו אחר. טוב, אז אני אומר, זה גם, יאללה. אנחנו מתחילים בעזרת השם, המידה הראשונה. מי אל כמוך. זה המידה הראשונה. זה מקביל לאיזה מידות אצל י"ג מידות של משה? אה? אמרנו לפי חלק מהדעות השם זה לא מידה, אלא אל. אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת. אז מי אל כמוך מקביל לאל. יש לכם את ה... חילקתי את הטבלה עם השיטות השונות, איך מונים את י"ג מידות של משה. אז נגיד לפי השיטה שאל זה המידה הראשונה אצל משה, לא השם השם. השם השם זה לא מן המידות לפי חלק מהשיטות. זה איזושהי הקדמה. טוב, לענייננו. הראשונה מאל כמוך. תסתכלו אצלכם בדף המצולם. הורה על היות הקדוש ברוך הוא, שמעון. הורה על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעליו. איך אומרת הגמרא במגילה, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. בשונה ממלך בשר ודם שככל שהוא גדול יותר, אז פגיעה בו היא, יש לה השלכות חמורות יותר. אז מלך מלכי המלכים הוא לא כמו האלים, כמו המלכים האחרים, אלא הוא בדיוק הפוך מהם. הוא מלך סובל אלבון. זה משהו אחר לגמרי. מי על כמך? מלך נעלב, סובל אלבון. מה שלא יחילה הוא רעיון. גם נכון. נראה עוד מעט. כרגע עוסקים לא בענישה, אלא במידה הזאת. זה משהו אחר. תסתכלו בפנים. השם מלך נעלב סובל עלבון, מה שלא יחילה הוא רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק. הרי הקדוש ברוך הוא יודע הכל, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא, אומר הנביא ירמיהו. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא זן את העולם מקרני רעמים ועד ביצי קינים. השם יודע הכל, כל שנייה. ועוד, אני חוזר, אין רגע שלא יהיה האדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. כל רגע שאנחנו נושמים זה כי עכשיו השם הנשים אותנו. כי כתוב, אתה מחיה את כולם. ואם נועם יכול לעשות מסאז' עכשיו לחברו, זה כי עכשיו, עכשיו השם נותן לו חיות שהוא יוכל להזיז את יד שמאל כדי שהוא יוכל לעשות מסאז' לחברו. כי כתוב שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. השם כל רגע מקיים את העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. אנחנו נגיד בראש השנה, לעולם המוני. אז הפירוש הקלאסי שיופיעו לכם, יופיע לכם בסידורים, לספרדים. לא, זה המרוקאים. זה המרוקאים ככה. לא יודע, אני לא כזה חזן גדול. לא, תוניסאים זה משהו אחר. אז הפירוש שיופיע לכם בסידור יהיה שמה אנחנו מתפעלים 12 פעמים שאומרים את זה? שהקדוש ברוך הוא דברך, דיבור זה דבר קשה, תשאיר את הגזרות בשמיים בבקשה שלא ירדו. אבל הפירוש על פי הפנימיות הוא לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הדיבור האלוקי, איזה? זה שנאמר פעם, בעשרה מאמרות נברא העולם, הוא כל הזמן נאמר. מה שאומר אדמו"ר הזקן. הרמב"ם זה משהו אחר. אני מדבר עכשיו על התפיסה הקבלית. לא מדבר על התפיסה של הרמב"ם. בעל שם טוב אומר את זה, המקובלים אומרים את זה, נכון? זה התפיסה הקבלית והחסידית. לא הרמב"מיסטית, צודק. אז זה מה שהוא אומר, השם בכל רגע הרי מקיים את האדם, את כוחות נפשו, כוחות גופו, והרי תמצא, אני חוזר פה לטקסט, והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיו באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת איבריו. ואם היות שהאדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו. תכף נראה עד כמה השם מצמצם את עצמו כדי לתת מקום לבחירה החופשית של האדם. אי אפשר להכיל את הרעיון הזה, עד כמה השם מצמצם את עצמו ונותן לנו כוח להרוס את העולם בחלק מהתקופות והדורות. הבא להתאמה, פותחים לו, בבקשה יעיוני, תהרוס את העולם. הבא להתאר, מסייעים בידו. הבא להתאמה, פותחים לו את הדלת. כלומר, מאפשרים לו, זה משהו אחר. הבא להתאר דוחפים אותו, עד רבה. מסייעים בידו, מה אומר? שחוטים ש... כן? שתהליך שמה? בסדר, רק אני אומר, הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו לקלקל ולהשחית. כן, רואים שבני אדם יכולים לעשות מה שהם רוצים. איך כתוב בגמרא ביומא? בא משה, מה אמר? האל הגדול הגיבור והנורא. בא ירמיהו, אמר איזה האל הגדול הגיבור והנורא, על מה אתם מדברים? משה רבנו. נוכרים מקרקרים בהיכלו. נבוכדנצר, נבוזרדן, מחריבים את היכל קודשנו, אמר, איה נוראותיו, ולא אמר נורא, הוא השמיט את המילה נורא. מהתפילה. אתה דניאל, בא הנביא דניאל, פרס. אמר נוכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו. לא אמר גיבור. אמר איפה הגבורה של השם? איפה? הנוכרים מתעללים בעם ישראל. הוריד את המילה גיבור. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, עד רבה ועד רבה. זוהי גבורותיו שכובש את רצונו ונותן ערך אפיים לרשעים. והם החזירו, האל הגדול, הגיבור והנורא, שחלק מהגבורה של השם זה שהוא יודע לצמצם את עצמו כדי לתת מקום לבחירה שלנו. כי זה הסיבה שלשמה נברא העולם, שיהיה לנו מקום לתקן ולהחריב. בורא עולם יעזור, אבל הדרך היא שלנו. לכן הקדוש ברוך הוא לא עוצר את האדם שלא יחטא, אלא סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה. שימו לב איזה עלבון יש לבורא. סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועת איבריו, והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ואבון, הוא מכעיס. והקדוש ברוך הוא סובל. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא חס ושלום. שהרי בכוחו ברגע כממרה לייבש ידיו ורגליו כן שעשה לירובעם. השם לא יכול להוריד לך את הרגל באותו רגע שאתה רץ לחטא. להוריד לך את היד במקום ברגע שאתה בא לעשות עם היד משהו אסור. להפוך אותך לעיוור ברגע שאתה בא לעשות משהו אסור עם העיניים. שעכשיו השם ממשיך השפיע לך את הכוח הזה. השם יכול, אין לו שום בעיה. ועם כל זה שהכוח בידו להחזיר את הכוח הנשפע הוא, היה לו לומר, מה השם היה צריך להגיד? כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך, לא בשלי. אני אקח לך את הכוח, למה שתחטא במה שנתתי לך זה הרגע? לא מפני זה מנע טובו מן האדם, אלא סובל עלבון. והשפיע הכוח והטיב לאדם טובו. הרי זה עלבון וסבלנות מה שלא ישוער. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מלך עלוב. ככה אומרים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא.
עלוב זה לא, למדנו בגמרא, עלוב זה לא מה שאנחנו אומרים היום. עלוב זה מי שסופג עלבון.
נכון, נכון, אתה צודק. נכון, הנלווים ואינם עלובים. זה לא מסכן, זה לא אבל. זה מוכן לסבול עלבון. זה מה שהמלאך המגיד אמר לבית יוסף, שהתגלה אליו המלאך לרבי יוסף קארו. אמר לו, אם היית יודע ומרגיש את הצער של הקדוש ברוך הוא כשיהודי חוטא, אתה לא יערב לחיקך הטעם של האוכל שאתה אוכל. אם היית מבין את הצער האלוקי שיש על החטאים של בניו, לא יערב לך האוכל בכלל. והקדוש ברוך הוא מוכן להשפיע לך כוח באותו רגע שבאותו רגע, כמו שאבא בא לבן שלו, להבדיל. נותן לו 100 שקל. עם ה-100 שקל, הבן על המקום קונה סמים, מעשן מול אבא שלו, עושה לו פו עם העשן מול העיניים, לתוך העיניים מוציא לו את זה. עכשיו הוא הביא לך את המאה שקל, עכשיו. אבא קונה לבן שלו, לא יודע מה, על אותו משקל, כל דבר. קונה לו, לא יודע, מקל בייסבול. הילד מתעצבן אחרי שבא, אחרי שעה, נותן לאבא שלו, אמא מקל מכה בראש. אותו דבר. הקדוש ברוך הוא משפיע לך כוח חיים, חיות באיברים עכשיו, ועם אותו כוח שהשם נותן לך עכשיו, אתה חוטא כנגדו, פוגם בעולמו, משבש את תכלית הבריאה. אבל בגלל זה השם לא מונע את טובו, הוא ממשיך להעניק. הוא מלך סובל עלבון, זה מה שאומרים. מי אל כמוך? איזה עוד אל יש? איזה עוד מלכות בעולם יש שמתנהלת בצורה כזו עם נתיניה? מי אל כמוך? מה מלך ירצה? ברור, ברור. הצער הוא צער שבאמת נובע מזה שהוא אוהב את בניו, נכון? אין פה שום, מי אתה בכלל שתפגע בבורא? הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך, איתך בלעדיך מסתדר. זה לא קשור אליו בכלל. זה קשור אל הרצון שלו להיטיב. הצער שלו הוא ממה שהוא כרגע לא יכול להיטיב כפי שהיה רוצה, מתוך האהבה.
זה לא כמו זה
היה כמו המקל בייסבול. זה לא כמו, זה לא, אמרתי, להבדיל.
זה ככה, נותן לך את היצר, את הרצון לעשות את זה. זה לא כל כך, כאילו, נותן לך מקל, אתה צריך איתו, ואני נותן אותו בראש.
אבל
הוא שם אותך במחששה,
אתה בנית את
המחששה, הוא שם לי יצר הרע,
הוא עושה לי את הרצון.
בסדר, ואם הם לא, מה רק יש? סתם
הבאתי
דוגמה
כללית.
לא, אבא שלך אומר לך, היי בני, אוהב אותך, כמה שקל, תעשי עם זה דברים טובים. והוא הולך ועושה עם זה דברים רעים.
ולמה עושה דברים רעים?
אני לא יודע למה, מה, אני לא מכיר את הסיפור, זה סתם הבאתי דוגמה, מה אתה רוצה?
לא,
אני לא כדי שיקנה.
אנחנו לא חושבים
שם אין לנו. נו, מה?
למה אני חוטא?
בסדר, השגל מתן לך יצר טוב, ויש לך יכול להתגבר. מה, עם 100 שגל אפשר לעשות טוב, אפשר לעשות רע. תבחר בטוב, נו מה, כמו אדם. בסדר, ברור למה יש שני יצרים, בסדר, זה לא הנושא. בסדר, חבר'ה, חבר'ה, אין מקשים על הדוגמה, בואו, אל תשתוללו על הדוגמה, זה בסך הכל דוגמה. לא יודע למה בייסבול, מה זה משנה? מה? הוא נובע מהאהבה שהוא כרגע מנוע מלהיטיב, יש לו צער, יש לו כעס שהוא בעצם, אם תרצה פנים של כעס, אם תרצה כעס שכולו בעצם צער, שכולו כאב, אז הוא מראה לך פנים של כעס ודין כדי להישיר אותך ולתקן אותך, אבל זה לא משהו אישי. השם לא, הוא לא כמונו, שכשלא עושים את מה שאנחנו רוצים, אנחנו כועסים. הוא לא כמונו, הוא לא נפעל ממעשה בני אדם ברמה האישית, אלא הכל מצד הרצון שלו להיטיב, שכרגע זה לא מתאפשר, כי אנחנו חוסמים את צינורות הטוב. אז יש צער באלוקות, כי האלוקות רוצה להיטיב.
זה כאילו שיש צער, אבל כאילו זה קשה לקרוא לזה כפיות טובה, אני מנסה להגיד. כאילו יש בזה מין הכפיות טובה, אבל זה לא כפיות טובה. כי אני לא עושה את זה במטרה כאילו, אתה יודע, נערה.
בסדר, בסדר, בגלל זה אולי יש מידה כזאת, בורא עולם ברא את האדם בעולם של ניסיונות, ולכן המנגנון האלוקי הוא יודע להכיל את זה, הנה חינמי, אפשר להגיד גם כך.
האדם הראשון היה עם יצר הרע?
היה יצר הרע מינימלי, מסוים מאוד, הוא היה מחוץ לו, והנפילה שלו הייתה נפילה ש... את החבר'ה, אתם מכניסים סוגיה בתוך סוגיה בתוך סוגיה, בוא רגע נתמקד קצת. אומר היינו אומרו, בוא רגע נתמקד חברים, בוא נתמקד. היינו אומרו, מי אל כמוך? אל הרי זה מידת החסד, כן. אל זה מידת החסד, כמו שאסתר אמרה, קיילי, קיילי, למה עזבתני? היא פנתה למידת החסד. אלוקים זה מידת הדין, קל זה מידת החסד. אז מי אל כמוך? אתה אל בעל חסד המטיב, אל בעל כוח להינקם ולאסוף את שלך. ועם כל זה אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. אז זה לגבי האלוקות. עכשיו בואו נלך אלינו. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה. רצוני הסבלנות. כמה פעמים יש להורים בן בגילי ההתבגרות שאיננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ועושה להם הרבה ביזיונות והרבה פדיחות, ולא הולך כל כך בתלם וברצון שלהם, והם היו רוצים באמת לראות אותו חמוד וממושמע כפי שהיה בן 7-8, כן אבא, כן אמא, והכל כזה חמוד, בא לתפילה מההתחלה עד הסוף, ממושמע. אבל בגילי ההתבגרות אנחנו הרבה פעמים ההורים אוכלים הרבה קש מהמתבגר שלהם. בגילאים הללו ההורים מתבקשים להידמות לבורא ולהיות עם המון סבלנות, עם המון כבוד, עם המון אהבה, להיות כמו מי אל כמוך, למרות שכרגע הילד חוטא להוריו בכל הנתינה שהם נותנים לו ובכל מה שהם משפיעים אליו והתפילות שלהם אליו וכל הזה, ולפעמים עושה הפוך לחלוטין. והורים טובים הם הורים שהולכים בדרכי השם ויודעים לבוא בגבורת אין קץ ולשאת ולסבול ולנסוע את החיסרון הזמני הזה ו, ולהמשיך להיטיב לילד. זה מאוד קשה. בדרך כלל כשזה קורה, הנטייה הטבעית של בני אדם בכלל, וגם הורים הם בני אדם, זה אתה שם, אנחנו פה. הבנו? אתה מחליט למרוד בכל העסק, בסדר. אתה עדיין הבן שלנו, כאילו זה התדר שבאוויר, אבל יש נתק רגשי, כי ההורים כבר לא יכולים לראות את זה. הם אפילו מתקשים להמשיך להעניק, כמו שהם העניקו כשהוא היה ממושמע. הילד מבין את הסיפור, אומר אני אסתדר לבד. הוא בא הביתה, בקושי עונה להם כשהם שואלים אותו שאלות. הוא עונה כדי לצאת ידי חובה. הוא מעביר שדר, אני אסתדר בעולם בלעדיכם. ברור עם ההורים, הוא מכבד אותם. הוא מתחצב יותר מדי. אבל יש נתק רגשי. ההורים גם מצידם. קשה להם עוד להמשיך להעניק בכיף. כשיודעים מה הילד עושה עם ההענקה הזו. הוא באמת גר. זה הנטייה הטבעית של אדם. שחוטאים לו. שעושים את ההפך מכל מה שהוא היה מצפה. זה לא קל. אל תשפטו את הוריכם אם הייתה תקופה כזו בחייכם. זה מאוד מאוד קשה. ההורים מתבקשים להיות כמו השם. זה לא קל. ברור שהשם נותן כפות. רק שנייה, תכף נדבר על מה שאתה שואל. אתה מדבר כהורים לילדים? יש לבים שבהם אין לך שליטה על המצב. כשנער בגיל ההתבגרות מתחיל לחפש את הדרך שלו והוא בוחר לעת אתה לא ללכת בדרכך בחלק מהדברים, יותר מחום ואהבה ומדי פעם הכוונה, אם הילד רוצה לשמוע, אין לך מה להגיד. אין לך מה לעשות יותר מלאהוב אותו ולכבד אותו בדרך שלו. כל דבר אחר שתעשה יחמיר את המצב. אנחנו יודעים את המציאות. רק יחמיר את המצב. הערות מעירים כשיש רזרבות של אהבה, של קשר פנימי, של תקשורת. אם אין עודף מאהבה ומתקשורת עמוקה, אתה לא יכול להעיר, אתה לא יכול לבקר. אותו דבר בזוגיות. אי אפשר לבקר אם אין אהבה, כי הביקורת לא תשמע. אותו דבר בין הורים לילדים. אם הורה מתחיל לשים לב שרוב השיח שלו עם המתבגר שלו זה הערות על כל הדברים הלא טובים שהוא עושה לפעמים, אז הורה צריך לדעת שהוא בבעיה רצינית. רוב השיח חייב להיות חיובי. אם רוב השיח חיובי, יש לך רזרבה לבקר מדי פעם ולדרוש מדי פעם, אבל צריך איזונים בין האהבה, בין השמאל דוחה לימין מקרבת, אבל אם אין מספיק ימין מקרבת, איך אתה יכול לבקר את הילד שלך? אם תהיה מצד ההורה, יש סיכוי למשהו מצד הילד. ידוע שהורים אוהבים את הילדים הרבה יותר משהילדים אוהבים אותם. נכון? נכון, כי הם בתקופה אחרת, סוערת, מבולבלת. רק בואו ניקח את זה יותר אלינו, רק הבאתי דוגמה הורים ילדים, אבל אני רוצה שנדבר עלינו. הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג ברצוני, הסבלנות. וכן היותו נעליו אפילו למדרגה זו. ואם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. טוב, כשאנחנו עכשיו מתחילים לחשוב, אני באמת יכול להתנהג כמו המידה האלוקית הזו? הלא טבעו של האדם שכשהוא נפגע, הוא נפגע. הוא מנתק מגע, הוא מקבל את העצבים. איזה לא ימנע טובתו מן המקבל? להמשיך לתת לזה שיצבן אותי? אני, תגיד תודה שאני לא עונה לו בכלל, שאני לא מחזיר לו. זה מאוד מאוד קשה. יש כאן בקשה רף מאוד גבוה, הרי הרמב״ם בעצמו בהלכות דעות, פרק א' הלכה ד', אז הרמב״ם מביא שבכל המידות צריך ללכת בדרך דרך האמצע, בדרך הבינונית, דרך האמצע. מצד אחד אל תהיה כעסן, מצד שני אל תהיה כמת שאינו מרגיש. באמצע. אל תהיה פזרן, אל תהיה קמצן, תהיה נדיב. באמצע. ופה הרמ"ק דורש מאיתנו רמה מאוד מאוד גבוהה, לכאורה. הוא ממש רוצה שנלך עד הקצה. ולהיות ממש נעלב למדרגה כזאת שאפילו אם חוטאים לי ופוגעים בי במה שאני נותן, נגיד לחבר, והוא חוטא לי באותו הדבר, אומרים לי, תספוג את זה, תהיה נעלבים ואינם עולבים, עדיין תמשיך להיטיב. לכאורה זו דרישה מאוד גבוהה. לא? אה? דרישה מאוד גבוהה. קשה מאוד. ככה זה נשמע לי, לא יודע, זה נשמע לי מדרגה מאוד גבוהה. בסדר, כאן לכאורה כאן הוא מתאר פרייר, תקרא איזה סמרטוט רצפה. לכאורה זה מה שהוא מתאר פה, אחד שפוגעים בו, פוגעים בו עוד במה שהוא נותן, במה שהוא משפיע. ואומרים לך, לא רק אל תיעלב, לא רק אל תעלוב, אל תחזיר, אלא גם תמשיך לתת. חשוב שמישהו פגע בך ממש, חבל על הזמן. אומרים לך, תמשיך לתת לו. זה כמו שרבי ישראל מסלנט. הייתה לו מידה שכשמישהו היה פוגע בו, הוא ישר היה מחפש לעשות לו טובה, לעשות לו איזה דבר טוב. כי הוא אמר, כי ככה אני מקיים את מי אל כמוך. זה לא רמה שמתאימה לרוב האנשים, לכאורה. והעיר גם יפה זיו, גם כאן אמרתם את זה. שצריך כל מידה לקחת בפרופורציה שלה. כי בסוף הקדוש ברוך הוא גם אל שם, אל קנה. השם לפעמים נוקם. השם יודע לעשות דינים קשים מאוד באדם. וכשם שיש מידת חסד, וזו המידה הזו באלוקות, יש גם את מידת הדין. וכשצריך השם יודע לעשות דברים מאוד מאוד לא נעימים. כשצריך. לכן צריך לקחת כל מידה שאנחנו לומדים פה בהקשר הכללי. נכון שיש את המידה הזאת באלוקות, אבל יש גם מידה הפוכה באלוקות. של דין. אפילו דינים קשים. אז ברור, אני מסכים. שאלת גבולות הגזרה ומתי אני מפעיל את המידה הזאת, היא צריכה להיות על פי ההיגיון ועל פי השכל הישר. נגיד עוד משהו. לפעמים אני יכול להיות כמו מי אל כמוך. נעלב, סובל אלבון, לא מגיב, אפילו עושה טוב לאותו אדם שפגע בי. אבל זה לא סותר את זה למשל שאני אוכיח אותו. שאני אבקר אותו, שאני דרוש ממנו לתקן את עצמו. ואני אבהיר לו שזה לא מקובל עליי, ואני אראה לו פנים של כעס אפילו. לא יכעס בלב, אראה לו פנים. אבל זה לא סותר את זה שאני אהיה כמו הקדוש ברוך הוא, ולא אמנע את הטוב. כי אני לא רוצה להיות כמוהו. אני רוצה להיות אחד שעושה טוב, כמו השם. זה שהוא נפל, לא בגלל זה אני אחד שלא עושה טוב. זה לא סותר את זה שאני אוכיח, שאני אבקר את מי שצריך. מבינים? זה לא חייב להיות אחד כמת שלא מרגיש, דרכו עליי. אני תמיד אמשיך לפזר. אלא צריך היגיון, נכון? צריך שכל ישר. זה חשוב מאוד, כי אתה יכול לקרוא את הדבר הזה, להגיד, אוקיי, הבנתי, אדם צריך להיות סמרטוט רצפה. זה לא נכון. גם אצל הבורא זה באיזונים. זה מתגלה באופנים שונים. אז זה הערה מאוד חשובה. אבל תשימו לב, זה מצווה מפורשת בתורה מה שכתוב פה. מה שכתוב פה, זה לא איזה מוסר לבני עלייה. זה מצווה מפורשת בתורה, פשוט הרמ"ק הוא מפרק את זה. אז יפה מאוד, מצווה ראשונה שהיא ממש קשורה למידה הזאת. זה לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. מה זה לא לנקום? זה לא להגיד כמו שאתה עשית לי לא טוב, אני גם אעשה לך לא טוב. לא, אל תגיד את זה. הוא עשה לך לא טוב, אתה תעשה טוב. זה מצווה. דעת רבה, אז יחזיר אותו לטוב. זה מצווה בתורת מצוות. לא תיתור. מה זה לא תיתור? לא לזכור את זה אפילו בלב. שאם, אל תגיד לא. עכשיו נגיד הוא רוצה ממך את הרכב. שתשאיל לו את הרכב. אתה אומר לו, אתה רוצה את הרכב. לפני חודשיים הייתי תקוע, חבל לך על הזמן. אמרת לי, אני לא יכול. אין לי ביטוח, אין לי זה. עכשיו אתה מבקש ממני. כך. אני לא כמוך. כך. אתה צודק, זה מאוד כיף להגיד את זה, אבל זה בדיוק מה שצריך לתקן. זה בדיוק מה שצריך לתקן. אז שימו לב חבר'ה, המידה הזו זה לא מוסר לי, זה מצווה בתורה. לא תיקום ולא תיטור. לרמה המוסרית הזאת אנו נדרשים. כי תראה חמור שונא אחר עובד תחת מסעו, וחדלת חדלתה מעזור לו, עזוב תעזוב עמו. יאו לא, שונא שני, למה שאני אעשה לו? תאמר לי, פרייר, הוא בצרה, יהודי בצרה, תעזור. תעזור, תהיה כמו הבורא. שימו לב, זה מצוות מפורשות, המידה הזאת. כלומר, התורה לקחה את האידיאל הזה, ונתנה לו ביטוי ממשי בתרי"ג מצוות. לא רק במצווה הכללית של והלכת בדרכיו, אלא במצוות ספציפיות. אתם יודעים איפה באמת אפשר לעבוד על המידה הזאת ולקנות אותה? כמו הרבה מידות אחרות? כשאתה הורה לילדים, נכון? כשאתה הורה לילדים, נכון? איפה עוד? איפה עוד? איפה עוד? בזוגיות. זוגיות, חברים. לא משנה מה קרה אתמול. אתה עצבנת את אשתך, חבל על הזמן, אשתך עצבנה אותך, לא יודע מה היה, נפגעת ממנה, היא נפגעה ממך. אתם תמיד חוזרים לאותו בית ונדרשים להמשיך את הנתינה.
עכשיו אתה עושה את זה
בטבעי. הלוואי. הלוואי. נדרשים להמשיך את הנתינה. למה? כי בבסיס הקשר קיימת אהבה. גם אם עכשיו אני פגוע. גם אם אני קצת כועס. אני נדרש להמשיך את הנתינה ולא לעשות ברוגז. אני אומר את זה כאילו זה קל, גם אני עובד על זה. אבל לפי זה אין ברוגז ביהדות. אין ניתוק מגע מיהודי. יש כל הזמן כימיה גם כשקשה. ובזוגיות זה אחת העבודות הכי קשות. להמשיך לתת גם כשנפגעתי. כי בבסיס הקשר קיימת בינינו אהבה. זה המידה האלוקית הזאת, זה זה. ככה מספרים על הרב קוק, שכמה ביזו אותו באותם ימים, כמה העליבו אותו, וכתבו נגדו פשקווילים, ושהוא ממש איבד את דעתו, וממש דברים קשים מאוד, ושפכו עליו מי רגליים ברחוב באיזושהי הזדמנות. ממש היה מאוד מאוד קשה. והיו אנשים רשעים עם זקן וכיפה וחליפה שהתנהגו כמו אחרוני הפושעים ועלובי הנפש מול מרן הרב קוק, רבה של ארץ ישראל. והנה, יום אחד, אחד מתלמידי הרב קוק, אולי זה היה הרב חרלאפ, הוא רואה את הרב קוק, כותב מכתב המלצה לאיזה, נראה לי, רופא, איזה מנתח בחוץ לארץ, על איזה יהודי שהבת שלו חולה. תסתכל למי מיועד המכתב, מה הוא רואה את השם? של איזה אחד מגדולי הקנאים שהיו בירושלים, שנלחם מלחמת ממש נגד הרב קוק, וביזה אותו בכל הזדמנות. והחוצף הזה ביקש מהרב קוק, כי הוא ידע את השפעתו בכל העולם שהריצו אותו, שיכתוב לו מכתב המלצה לאותו רופא שיעזור יותר בזריזות לקבל את הבת שלו את הניתוח חוץ לארץ. אז שאל אותו, איך אתה כותב לו מכתב המלצה? הוא מגדולי השונאים שלך, הוא פוגע בך כל הזמן. אז אמר לו הרב קוק, אין לי מקום של שנאה לאף יהודי. זה שהוא טועה זה לא אומר שאני אוהב אותו. אני אוהב אותו, שאני לא אוהב אותו. הוא חלק מעם ישראל, הוא חלק ממני. אז הוא יהודי טועה. ואני לא אמשוך את הטוב. אם אני יכול לעזור לו, אני אעזור לו. זה לא סותר. אני אולי אבקר אותו, אני אוכיח אותו, אחלוק עליו, אבל אני לא אפסיק לאהוב אותו. אני לא אפסיק לתת לו. זה המדרגה. אמרנו, מתרחשת באופן טבעי בין הורים לילדים, היא מתרחשת באופן טבעי בתוך זוגיות, אבל היא עבודה יומיומית שלנו, ואת העבודה צריך להתחיל בין חברים. אני אומר לכם, חבר'ה, נער הייתי ו... יפה מאוד. אי יש לי כבר קצת שערות לבנות פה. אז אני, ניסיון החיים שלי לאט לאט מצטבר. אני אומר לכם, מתוך ידיעה, שאחת התכונות שרבים מהבחורים הכי גרועים בהם, זה זה. התכונה הזאת. כי בדרך כלל שמישהו מעצבן אותך, אתה פשוט מתעצבן, או מגיב בצורה לא יפה, כלומר אתה לא מהנעלבים ואינם עולבים, כי זה לא כולו להישאר בשקט. אני צריך לשלוט, אז אני צריך לעקוץ אותו בחזרה מול כולם. אם זה בוואטסאפ או כשכולם נמצאים פה ממש, זה לא, אני צריך להחזיר לעצמי את הכבוד. אה? הדדי לרעה, אתה אומר. נו בסדר, זה הבעיה. או גם אם אתה לא עונה לו כנער, כבחור, הרבה פעמים אתה שומר בלב חבל על הזמן ופשוט אומר, הוא אצלי מחוק. לפחות לשבועיים. כלומר, אתה בכלל לא, הוא לא פונקציה בחייך, כי אתה עכשיו, אם הוא יצטרך טובה, שיחפש אותי בסיבוב. זה ההתנהגות הממוצעת אצל בחורים בגילאים שלכם. וזה לא מובן מאליו מה שעכשיו אנחנו קוראים פה. אבל אני מודיע לכם, מודיע לכם, שהמידה הזו, חוץ מהתיקון הרוחני שיזכה במי שיעבוד עליה, אני אומר לכם, אין הכנה טובה מזו לחיי זוגיות. ולהורות, עם כל עוגמות הנפש שיש לעתים במעשה החינוכי, אתם תגיעו לשם. אני מציע לכם לעבוד על זה היום. להתבונן במידה הזו. לראות איפה זה קורה לי במהלך השבוע. לדרוש מאיתנו אולי רף קצת שונה מהנעלבים ואינם עולבים וכל מה שדיברנו פה היום. ניקח את השבוע הזה בעזרת השם להרגיש קצת המידה הזאת. לבדוק את עצמנו איפה אנחנו עומדים. יש שאלות חברים? הערות? רגע, אם יש זה, כן.
תחיל לשמות על קודם. נגיד לגבי ילדים או לגבי חברים, או לגבי אישה, וכדי צריך להגיב לא מתוך רגש, להגיב מתוך שכל, אתה אומר, מתוך שכל השאר, כי מתוך השיבה עמוקה.
כן, אם אדם מרגיש שהוא כועס, עדיף שהוא לא ידבר. בכלל, עדיף שלא ידבר. שיחכה עד שירגע קצת, ויחשוב, שלא יעשה פשוט טעויות, ואז יגיב.
כן,
כן,
אז אבל מצד שני גם כן צריך בסופו של דבר להורות לילד איך ללכת ומה לעשות.
נכון, נכון.
לא מתוך עצבים לעשות את זה, לא מתוך...
נכון, נכון.
לא מתוך מה...
זה לא סותר, זה מה שאמרתי מקודם, שהאווירה הכללית בבית היא אווירה שבה אנחנו מקבלים את הילדים שלנו איך שהם, אוהבים אותם, מעניקים להם באהבה, ולא עוצרים את הטוב כלפיהם. לא טוב של יחס חם, לא טוב של אהבה, כסף, חיבוק. זה לא סותר שבבית שלנו יש גבולות. ולפעמים אנחנו מבקרים התנהגויות מסוימות. זה לא סותר. זה לא סותר. כן? כן. נכון, פוקד עוון אבות על בנים, נכון? ומשהו אחר, לגבי הנקימה, אז באמת מדברים על זה שהנקימה היא מיוחדת רק לבורא עולם, דווקא התכונה הזאת. כי כדי לנקום ולהישאר אוהב, וממקום הכי הכי טהור ונקי, ללא שום נגיעה אישית, אתה יכול להיות רק בורא עולם. ברגע שתרשה לאדם לעשות את הפעולה הזאת, שבמהות של מה עניינה, לתת לזעם שלי לפרק לך את הצורה, לנקום, כן? זו פעולה שאם היא לא מגיעה משלמות פנימית ומיושר לבב ומאהבה, אין לה מקום. היא יוצרת רק נזק. וכולנו יודעים שלאפשר דבר כזה, רק בורא עולם יכול לעשות. ולכן אומרים שזה לא שייך אלינו. זה לא שייך אלינו, הדבר הזה. כן? חזק וברוך.